אז אנחנו עוברים לנושא הבא שלנו, זה קורס 16 שיעור 7, והנושא שלנו הוכחה של חיי עתיד, ואת זה נעשה בעצם מחר, לא היום, היום נעשה את החלק הראשון של הלימוד הזה. אז עכשיו אנחנו בעצם סוקרים ממעוף הציפור את החומר של קורס 4. קורס 4 הוא קורס מפורט ומעניין, זה רק לתת לכם קצת על קצה המזלג מהקורס. קורס 4 הוא הראשון מבין הקורסים שאנחנו מלמדים של לוגיקה, ולוגיקה, הדברים נבנים אחד על גבי השני. האופי של הסקירה הוא כזה שאנחנו ניקח קצת מפה וקצת מפה, ואנחנו לא יכולים לתת את כל ההשתלשלות הלוגית, כי אין לנו מספיק זמן לזה. ובשביל זה צריך לקחת את הקורס עצמו. לוגיקה בבודיזם בכלל ובבודיזם הטיבטי בפרט, מבחינת הכללים שלה, היא לא מאוד שונה מהלוגיקה האריסטוטלית של היוונים שהגיעה אלינו ושאנחנו משתמשים בה למשל בשיעורי מתמטיקה, בשיעורי הנדסה. יש נתון, יש צריך להוכיח, ועכשיו יש לנו דרך להוכיח איך אנחנו מוכיחים דברים בהנדסה. אל תיבלו, אנחנו לא עושים שיעור הנדסה. אבל איך אנחנו מוכיחים דברים? אנחנו משתמשים במה? כשאני רוצה להוכיח משהו. למשל, שסכום הזוויות במשולש 180 מעלות. נתון משולש. צריך להוכיח סכום הזוויות 180 מעלות. איך אני הולכת להוכיח את זה? איך אני אשכנע מישהו שבאמת סכום הזוויות הוא 180 מעלות? אני אשתמש או בהגדרות שאנחנו מסכימים עליהן, או בדברים שכבר שנינו הצלחנו להוכיח לעצמנו והסכמנו עליהם, אז זה קשר בשביל להוכיח. אז אני הולכת צעד צעד עם שלבים שמוסכמים או מוכחים. ואני מגיעה למסקנה חדשה שאותה קודם לא הוכחתי, אבל כדי שההוכחה שלי תהיה תקפה ומשכנעת, כל שלב צריך להיות מוסכם או מוכח מראש. אז זה אבני בניין שמהם נבנית ההוכחה, אבל יש עוד אספקט בהוכחה, וזה עצם התהליך הלוגי. עצם התהליך של הסקת מסקנות. התהליך הזה של הסקת מסקנות הוא אותו דבר אצל הטיבטים ואצל היוונים, ואני חושבת שבכל לוגיקה אנושית הוא אותו דבר. נאמר, כולם מסכימים שאם אין עננים לא יהיה גשם. אז אם אני אומרת יש גשם, אז גם אם אתם עכשיו בחדר סגור, אתם רק שומעים את הגשם מתאפק על הגג, אני יכולה להגיד לכם יש עננים ואתם תאמינו לי. למה? כי אתם ראיתם שגשם בא מעננים בעבר, עכשיו אתם שומעים את הגשם, אם אני אגיד לכם יש עננים, אתם תאמינו, כי אין גשם בלי עננים. אז אני יכולה להוכיח לכם שיש עננים גם בלי שאתם רואים את העננים. ואתם תסכימו איתי. זה הרעיון של השימוש בלוגיקה בבודיזם. ופה ההבדל בין הלוגיקה הבודיסטית והלוגיקה האריסטוטלית. בלוגיקה הבודיסטית המטרות שלה שונות. הדרכים דומות. צורת ההיקש ההגיוני דומה. אבל המטרות שלה שונות. המטרות שלה זה לא כל כך מעניין להוכיח שיש עננים כשיש גשם. והרבה יותר מעניין להוכיח דברים כמו שיש הערה, שיש נרוונה, ושאפשר לראות ריקות, ושאני ריקה, שאנחנו עוד לא חווינו את זה באופן ישיר, אבל אני יכולה באמצעות ההיגיון להביא אתכם לשם. אם אני יכולה באמצעות ההיגיון להשתכנע בדברים האלה, יש יותר סיכוי שאני אשים את הרגל על הגז ואני אעשה את התרגול שיביא אותי לשם, כי התרגול דורש מאמץ. לכן ללוגיקה בבודיזם יש תפקיד מאוד מאוד חשוב להביא לתוצאות. אז זה אספקט אחד. אספקט אחד הוא שדברים שאנחנו כרגע לא יכולים לחוות באופן ישיר, אנחנו יכולים לפתוח צוהר אליהם דרך ההיגיון שלנו, ודרך היקש לוגי טוב, דרך היגיון בריא, צרוף. זה אספקט אחד. אספקט שני זה למה אנחנו עוד לא חווינו הערה, למה עוד לא הגענו לנרוונה, למה לא ראינו ריקות, למה אנחנו לא רואים חיי עתיד או חיי עבר, למה אנחנו לא יודעים לקרוא מיינד של אנשים. אומרים שבעצם אנחנו משתמשים באחוז מאוד מאוד קטן מהיכולת המנטלית שלנו, אפילו במוח אנחנו משתמשים באחוז קטן מהמוח. יש לנו מכשולים, מכשולים של נגעים רוחניים ויש לנו מכשולים ליד הכל. מכשולים של ממש, כמו כתם עיוור, שאנחנו לא מצליחים לראות משהו, אז יש לנו הרבה כתמים כאלה בתודעה שלנו, שאנחנו לא יכולים לראות. והמטרה של התרגול הרוחני זה בהדרגה למוסס את הכתמים האלה, להחביר אותם, להחליש אותם, ובסוף למוסס אותם לגמרי, ואז יש הערה. אז הדרך הטובה ביותר להתחיל למוסס אותם, זה על ידי לוגיקה. דברים שאני כרגע לא יכולה לראות בימי שרים, אבל אני יכולה על ידי לוגיקה לשכנע את עצמי שהם ישנם, יש יותר סיכוי שאני אתחיל להסתכל בכיוון הזה, ואז אולי יום אחד אני גם אראה. אז אנחנו מחלישים ככה את המכשולים באמצעות ההיגיון. אז המטרה היא שונה לגמרי. המטרה של לוגיקה בודיסטית היא להביא אותנו להערה. נקודה. זאת המטרה שלה. היא לא בשביל להוכיח הוכחות מתמטיות, היא לא ארצית. המטרה היא מעבר. אז הפרדוקס הוא שאנחנו הולכים ומשתמשים בשיטות שהן לגמרי רציונליות והגיוניות להגיע אל המעבר. אנחנו נשתמש בספר של חכם גדול בשם דרמה קירטי, אמרו דרמה קירטי. הוא כתב ספר נפלא שנקרא פרמנה, אמרו פרמנה. בטיבטית צמא. צמא פירושו תפיסה התקפה. תפיסה שהיא תקיפה, תקף ניכנס למה זה. והספר שלו בא כביאור לספר שנכתב כמה מאות שנים לפניו על ידי אדם בשם מאסטר דיגנגה, שגם הוא היה הודי, שניהם היו הודים. ומאסטר דיגנגה, השנים שלו במאה הרביעית, שזה בערך התקופה שאלכסנדר מוקדון או חייליו הגיעו להודו. אז אנחנו חושבים שהייתה השפעה של היוונים על הבודיסטים ההודים באותה תקופה. בכל אופן, הם ימצאו את השיטות הסוקרטיות. כל הפולמוס הוא בעצם פולמוס סוקרטי. והם משתמשים בדיוק באותן שיטות רק למטרות אחרות. אז דרמה קירטי, הספר שלו הוא ביאור על ספרו של דיגנגה. והכותרת של קורס 4 היא הוכחת חיי עתיד, אבל זה לא הדבר היחיד שהקורס הזה מלמד. למעשה הוא מלמד הרבה יותר. זה רק הסוכריה שבסוף. פרק 2 בספרו של מאסטר דרמה קירטי הוא המפורסם ביותר, והוא זה שמלמד על הוכחת חיי עתיד. וזה מאוד מעניין, מכיוון שדרמה קירטי היה הודי. והודו כולם מאמינים בגלגולים. וזה אנחנו שצריך לשכנע אותנו וצריך להוכיח לנו, להם לא צריך להוכיח, הם מאמינים. אז זה מאוד מעניין שהוא בחר לכתוב הוכחה לוגית. כי למעשה, אדם שלא מאמין בגלגולים ובחיי עתיד, או אדם שמאמין בדברים האלה, וכששניהם אין להם הוכחה, יש לזה בדיוק אותו כוח, אפס. אם אין לנו ביסוס לאמונה, האמונה הזאת אין לה כוח, היא לא יכולה לדחוף אותנו קדימה בדרך הרוחנית. אז כמו שאם אנחנו מאמינים באופן שגוי שאין חיי עתיד, זה לא משרת אותנו, גם מי שמאמין בחיי עתיד, אבל הוא לא יודע לנמק את זה, גם כן התועלת של זה קטנה מאוד. אולי הוא יותר ייזהר אם הוא ידרוך על ג'וקים, אולי האמא ההודית אומרת, למהטמה הקטן. אל תדרוך על ג'וק, כי אחר כך בעתיד אתה תהיה ג'וק וידרכו עליך. אז אולי הוא שומע בכולה. אצלנו קצת יותר קשה עם הטיעון הזה, אבל לא הרבה מעבר לזה. אז ההוכחות של מאסטר דרמקיטי מאוד יפות, אנחנו נעשה אותן מחר. חיי עתיד ועבר, אנשים יכולים לחוות אותם. ויש על זה הרבה ספרות ואנשים שחקרו ופסיכולוגים ומה לא. אז אם אתם רוצים, זה מעין הוכחה. מודדים מתקדמים, בוודאי אנשים אחרי ראייה ישירה של ריקות יכולים לחוות באופן ישיר. אבל כשמישהו מספר מניסיונו, תמיד אנחנו צריכים להחליט אם להאמין להם או לא. אז זה בעצם מחזיר אותנו לאותו מקום שאנחנו נמצאים בו. אז ההוכחה הלוגית היא הרבה יותר חזקה מאשר סיפור של מישהו, ולכן גם אנשים שרואים דברים כאלה הם לאו דווקא ילכו וספרו, כי זה לא בהכרח משכנע, כי עדיין אנשים צריכים להחליט אם להאמין להם. אז עדיף הרבה ויותר קשה בהרבה זה לפתח אמצעים לוגיים ושיטות פולמוס טובות כדי להביא אנשים עם ההיגיון שלהם לראות דברים שהם לא יכלו לראות קודם. עכשיו, הלוגיקה הבודיסטית מאוד קשורה לאיך עובד המיינד ואיך התפיסות שלנו עובדות. איך אנחנו יודעים את מה שאנחנו יודעים. אז זה נושא מאוד חשוב שקשור קשר הדוק ללוגיקה הבודיסטית, וזה הנושא של התודעה ואיך היא מתפקדת. הנושא הזה של איך אנחנו יודעים מה שאנחנו יודעים, איך אנחנו תופסים מה שאנחנו תופסים, איך אנחנו מזהים מה שאנחנו מזהים, היא מאוד חשוב למי שרוצה לראות ריקות. אנחנו רוצים להבין מה זה לתפוס ריקות ואיך נגיע לשם. אז הלוגיקה הבודיסטית היא הדבר שאולי מקדם אותנו הכי הרבה בדרך לתפיסת ריקוד. זה מהצד של הלימוד, למעט המדיטציה. זה הלימוד שהוא הכי חשוב בדרך. אז זה לימוד מאוד חזק, מאוד חשוב ומאוד חיוני בדרך אם רוצים לראות ריקוד ישירות. כי אחרת אנחנו לא בדיוק יודעים מה אנחנו מחפשים, אז איך נדע שמצאנו, אז איך נמצא. גלצב ג'ש היה אחד משני תלמידיו הבכירים של ג'סון קאפה, אמר שמכל הדברים שג'סון קאפה לימד אותו, מורו הגדול והנפלא שלימד הכל, את כל האספקטים של הבודיזם, סוטרה וטנטרה והכל, הוא אומר, מכל הדברים שהמורה לימד אותי, החסד הכי גדול שהוא עשה עם מי זה שהוא לימד אותי לוגיקה בודיסט. זה מה שהוא אמר. והוא כתב אחר כך טקסטים לוגיים מאוד עמוקים, כולל ביאור על מאסטר דרמקירטי. אז בעצם הלימוד של לוגיקה הוא לימוד על תפיסה, והוא מוליך אותנו לתפיסה של ריקות. ומאוד חשוב ללמוד את הידע שיש בבודיזם על תפיסה, על תמונות מנטליות, כי כל המחשבות שלנו הם בעצם אמרנו השלכות, בעצם אנחנו כל הזמן מסתובבים בעולם של תמונות מנטליות, ואנחנו חושבים שזה העולם, אנחנו מתבלבלים. מאוד חשוב להבין מה זה תפיסה, מה זה תמונה מנטלית, איך אני יודעת שמשהו נכון בחיים שלי, משהו תקף בחיים שלי, כל הנושאים האלה. וכל זה בא מהמסורת של הסאוטרנטיקה, אתם זוכרים? מנינו את האסכולות, סאוטרנטיקה, זה האסכולה של לוגיקה, דרמקירטי מסתובב בחוגים האלה. שם הלימוד אמרו צמא, פרמנה, מה זה פרמנה, מה זה צמא? אז אמרנו שזה תפיסה תקפה. מה זה תפיסה תקפה? תלוי באיזה אסכולה מדברים. באסכולה של הסאוטרנטיקה, זה האסכולה שלנו, אצלם כמעט כל דבר הוא תפיסה תקפה. כל דבר שאני תופסת, אם אני רואה שזה ספל, זה תפיסה תקפה, אם אני רואה שזה עוגה, זה תפיסה תקפה, אם אני חושבת שזה ספל, יש בעיה. אני חושבת שזה ספל, זה לא תפיסה תקפה. אבל כל התפיסות הרגילות שלנו, 99% מהדברים הרגילים שאנחנו תופסים לפי האסכולה הזאת הם תקפים, הם מתאימים לאופן שבו הדברים, מה לא תקף לפי האסכולה הזאת, תפיסות שאדם תופס כשהוא למשל בהשפעת אלכוהול או בהשפעת סמים, או מאוד חולה או חום גבוה, או עכשיו מים מטושטש, או כשיש חושך ואתם רואים עלה ואתם חושבים שזה עכבר, אלה תפיסות לא תקפות, כי המיינד הוא משובש באיזושהי צורה, הוא פגום באיזושהי צורה, אבל תפיסות רגילות שיש לנו נחשבות באסכולה הזאת תקפות. עוד דוגמה חשובה מאוד של תפיסה שהיא לא תקפה, זה למשל אם אני תקופת שנאה לאדם מסוים. אז כל מה שאדם הזה אומר או עושה, אני תופסת בצורה מסוימת שהיא מסולפת לגמרי בגלל השנאה הזה שיש לי לאותו אדם. אז זה דוגמה, רגש שלילי חזק יכול לסלף. גם רגש חיובי חזק, גם אם אני מאוד מאוד מאוהבת במישהו, אני לא יכולה לראות שום דבר ברור. וגם נכון. עוד דוגמה נוספת לתפיסה שהיא לא תקיפה, זה אם אתם יושבים באוטובוס, האוטובוס מתחיל לנסוע ואתם חושבים שהבתים נוסעים. זה גם תפיסה לא תקיפה, כי הבתים לא נוסעים. פה נכנסת הגדרה שהיא מאוד מאוד חשובה, כי אנחנו רוצים לדבר על דברים שקיימים ועל איך הם קיימים. אז מה זה נקרא שדבר הוא קיים? אז עכשיו אנחנו נכנסים בתחום של הלוגיקה הבודיסטית, יש הרבה הרבה הגדרות, כמו במתמטיקה, כשאתם רוצים להוכיח משהו, אני רוצה להוכיח שסכום הזה במשולש 180 מעלות, אני צריכה לדבר על אקסיומות המקבילים, אני צריכה אקסיומות, להתחיל מהן, אני צריכה הגדרות להתחיל מהן, אנחנו צריכים להסכים מה זה משולש, אנחנו צריכים להסכים מה זה זווית, אנחנו צריכים להסכים מה זה 180 מעלות, אחרת אין לנו שפה משותפת. אותו דבר כאן, בגלל שאנחנו בונים עכשיו הוכחות, אז צריך מערכת של הגדרות. אז יש פה הרבה הרבה הגדרות. מה תהיה הגדרה של משהו שקיים? אז אמרו צמא?
צמא.
מקפא?
מקפא.
יופה?
יופה.
צמי?
צמי.
צמא?
צמא.
מקפא?
מקפא.
יופה?
יופה.
צמי?
צמי.
צמי, שתי העברות האחרונות, זה הגדרה בטיבטית. יופה? שתי הבאות שלפני זה, למעט האות האחרונה שזה הטייה, יופה זה קיום, שמשהו קיים. צמא היה לנו, זה הפרמנה, זה התפיסה התקפה. האות האחרונה זה שוב בגלל הדקדוק. מקפה זה אובייקט, זה גם לתפוס. אז בעברית נגיד שדבר הוא קיים, אם אני יכולה לתפוס אותו באמצעות תפיסה תקפה. זה הגדרה של קיים. מה זה משהו קיים? דבר שאני יכולה לתפוס באמצעות תפיסה תקפה. אז עכשיו אנחנו נכנסים לנושא של נכון לעומת תקף. מה זה תפיסה תקפה לעומת תפיסה נכונה? נאמר שאני משקיע בבורסה. ואני מחפשת איפה להשקיע את כספי. ונראה לי, לפי מה שקראתי ולמדתי ועשיתי אנליזה, שמניה מסוימת, זה רעיון טוב עכשיו להשקיע. ובדקתי את זה וקראתי ובחנתי וכך הלאה, והחלטתי להשקיע, ולמחרת מתברר שמישהו שם עשה מעילה גדולה והמניה צונחת ארצה. אז האם הפעולה שלי הייתה תקיפה? כן, הסמך הידע שהיה לי זה היה הגיוני לעשות את זה. אז זו הייתה פעולה שהיא תפיסה תקיפה. האם היא הייתה נכונה? אבל בדיעבד לא. האם קורה לכם כאלה דברים? בלי סוף, נכון? בלי סוף. למה? למה זה קורה לנו? אנחנו פועלים, לפי ההגדרה הזאת, בצורה תקפה, אנחנו פועלים כמיטב הבנתנו, זה תקף, אבל זה לא בהכרח נכון. למה זה לא בהכרח נכון? כי אין לנו פרמנה. אין לנו פרמנה במובן העמוק של המילה, שאנחנו לא באמת יודעים מה נכון. אנחנו לא באמת מבינים את המציאות. אנחנו לא רואים עבר ועתיד. אין לנו את היכולת של הבודה. לבודה יש את הפרמנה במובן של תפיסה נכונה. שלנו, רוב הזמן היא לא נכונה, ולמעשה הפרסנגיקה המדיימיקה יגידו שהיא כל הזמן לא נכונה. כי כל הדברים שאני תופסת, אני באמת לא תופסת אותם נכון. אני רואה אותם למשל כבאים אליי, בעוד שהם באים ממני. אז הפרסנגיקה המדיימיקה יגידו שכל התפיסות שלי לא נכונות. עד שנהיה בודה. אז זאת ההבחנה. הם אומרים שמי שלא ראה ריקות ישירות, אין לו תפיסות נכונות כמעט אף פעם. מי שראה ריקות ישירות, מתחיל יותר ויותר לקבל תפיסות נכונות.
חילוק תקפות?
אז שוב, אצל הפרסנגיקה, אותה מילה, פרמנה משמשת לתפיסה נכונה, והם יגידו שאין לנו תפיסה נכונה. אז אנחנו נפריד בין תפיסה נקיפה ותפיסה נכונה. אז שוב, כמו שאמרנו קודם, רק לחזור, המטרה של הלוגיקה הבודיסטית היא להביא אותנו להארה. המטרה שלה לעזור לנו לראות בעיני ההיגיון שלנו, איפה שאנחנו עוד לא מסוגלים לראות במישרים. המטרה שלה לסלק את הדפקטים האלה שיש לנו בתודעה, את הבלוקים האלה שלא מאפשרים לנו לראות חיי עבר עתיד, נירוונה וריקות. יש למשל ברגע זה, בחדר הזה, הרבה יצורים שאנחנו לא יכולים לראות. והרבה מאוד פרטות שאנחנו לא יכולים לראות. אבל אנחנו יכולים, באמצעות הלוגיקה, להקיש שהם צריכים להיות כאן. יש כאן ישויות מוארות שכל הזמן מרחפות מעל ראשנו ומשתדלו לטפטף מטובן וחוכמתם אלינו. שאנחנו לא יכולים לחוות כרגע ישירות, כי עוד אין לנו מספיק תואר. בעזרת הלוגיקה אנחנו יכולים להשתכנע לקיומן, ואז אולי הגשת המנחה תרגיש אחרת. המכשולים האלה, אתם זוכרים, אתמול דיברנו על ניונדריפ ושדריפ. אמרו ניונדריפ, שדריפ. מה שמשותף להם זה דריפ. דריפ זה הקטם הזה, המכשול הזה. אז המטרה של הלוגיקה זה לעזור לנו להחליש ולטשטש ולבסוף לחסל את כל הדריפים האלה. קודם על ידי לימוד, אחר כך על ידי מדיטציה. ואנחנו קצת מבחינה זאת דומים, כמו סוס ששמו לו רטיות כאלה מהצד שלא יוכל להסתכל על זה. אז הסוס לא רואה את העצים בצד ימין של הדרך, בצד שמאל של הדרך, שרק יסתכל על הדרך. אז אנחנו כמו סוסים כאלה שהסתירו לנו את העצים עם הרטיות האלה, ובא מישהו ואומר, את יודעת מה, יש שם עצים. אני אומרת, לא, אני לא יכולה לראות עצים, אז אין עצים. אז הוא אומר, אז אני אוכיח לך, הנה, תנסי להריח. מריחה משהו, או תראי, מגלגלים פועלים על הדרך, מאיפה את חושבת שהם באו? כל מיני ראיות מתחילים לתת לי שאני אחליש קצת את העמדה המבוצרת שלי, שמה שאני לא רואה לא קיים. זה המטרה של לוגיקה בודיסטית, לרקח את הרטיות האלה, את הכתמים האלה, את המחסומים האלה שיש לנו לראות. אז זה מעניין, כי המטרה היא כאמור להביא אותנו לראות דברים שהם לא ארציים, שהם טרנסצנדנטליים, שהם מעולם אחר, שהם ממציאות אחרת, ישויות מוארות או יצורים סובלים, אבל מיקומים אחרים שאנחנו לא יכולים לראות אותם. אז אנחנו הולכים לקחת את ההיגיון הרציונלי, את המיינד הכי רציונלי שיש לנו, ולשכלל את הלוגיקה שלנו, כדי לבוא אל המקום שהוא מעבר, שהוא לא רציונלי. ומעניין שלוגיקה בודיסטית מהווה את הגשר הזה. זה קטע אחד. עכשיו יש קטע שני שאנחנו נלך ללורד בודה עצמו. לורד בודה עצמו אמר מה המטרה של לוגיקה בודיסטית. הוא אמר שאני, הבודה מדבר על עצמו, אומר אני או אדם כמוני יכול לשפוט אנשים. אבל אדם רגיל, אל לו לשפוט אנשים אחרים שמה ייפול. ייפול לאן? ייפול לסבל גדול. זה מה שהבודה אמר. אני או כמוני, מה זה נקרא כמוני? כמוני שיכול לקרוא מיינס, שיכול לקרוא תודעות של אנשים. אז בודה כמובן יכול לקרוא את כל התודעות של כל האנשים, ויש אנשים שכבר יש להם יכולת שמתקרבת לזו של הבודה. בודיסטוות ברמה מאוד גבוהה. אבל אם אתם לא שם, הוא אומר, אל תשפטו אנשים אחרים, כי יש לכם סיכוי גדול מאוד ליפול, אל תשפטו. אתם לא יודעים את כל המנגנונים שמרצים אנשים. אתם לא יודעים מי האנשים שסביבכם, אתם לא יודעים למה הם עושים מה שהם עושים. מה שלא אומר שאתם צריכים, שאם אתם רואים מישהו עושה עוולה, לעמוד מנגד ולא ליפול. זה לא מה שזה אומר. אם אתם רואים מעשה עוולה שאתם מבינים אותו כמעשה עוולה, אתם חייבים ליפול. כי אחרת אתם רושמים לעצמכם קרמה, ראיתי מעשה עוולה ולא מנעתי. ואז חוזרת אליכם עוולה. אז אתם כן צריכים לפעול לעצור עוולה כמיטב יכולתכם, אבל לא לשפוט את העושה. אתם לא יודעים מה הם עושים ולמה הם עושים, ואתם לא יודעים לאן העוולה הזאת תוביל בסופו של דבר. והרבה פעמים מאז יוצא מתוק, הרבה פעמים דברים עקיפים מובעים לתוצאות שאתם בעיניים רגילות אפילו לא צופים. אנחנו לא מתארים לעצמנו שזאת תהיה התוצאה של המעשה הזה. ויש סיפורים הרבה בוינאיה, הוינאיה זה הקוד של הנזירים, אבל הספרות של הוינאיה שהיא מאוד ענפה, מכילה המון המון מסיפורי הלידה של הבודה, שהבודה מספר על גלגולים קודמים שלו לפני שהיה בודה. אז יש סיפור שהבודה מספר שמה, אתם יודעים את המנזרים תמיד מקימים מחוץ לערים, שיהיו מרוחקים במקום יישוב, כי הרעיון הוא לבודד את הנזירים מפיתויים, וגם לתת להם שקט למדיטציה. אז המנזר הזה נמצא רחוק, וגם יש איזו תקנה לנזירים, לא להתערב יותר מדי עם אנשים, אלא רק כדי לקבל את האוכל שלהם ואת התמיכה שהם זקוקים לה ותו לא, ואז הם צריכים לחזור למנזר. אז הנה הסיפור על מנזר כזה, ויש שם נזיר אחד, והנזיר הזה מפתח בודיצ'יטה, והוא בגלל אהבתו לאנשים ורצונו לעזור לאנשים, מחליט ללכת לעיר הסמוכה וללמד את האנשים דרמה, כי כואב לו שאנשים לא שומעים דרמה וסתם מתים. ויש שם נזיר אחר שהוא בעצם ראש המנזר, שהוא מתקנה במוניטין שיוצא לנזיר הבודיסטטווה, כיוון ששמו יוצא למרחוק, אנשים מתחילים לאהוב אותו ולנהור אליו, והוא מוציא דיבתו רעה ואומר שהוא לא שומר יפה על כללי נזירות וכך הלאה, מפלג את הסנגה בקיצור, מוציא דיבה על הנזיר השני. והסיפור אומר שאותו נזיר שהתקנה והוציא דיבה, אחר כך נולד 500 פעמים ככלב, ואחר כך עוד 500 פעמים היה נזיר ונאלץ להסיר את הגלימה, אילצו אותו להסיר את הגלימה. קרמה מאוד קשה. כמו שאמרנו, זרע קטן יצמיח זרע גדול. אז המעשה הזה של התקנאות והוצאת דיבה של הבודיסטטווה גרם לו לקרמה מאוד מאוד קשה, שהוא לא יכול היה לחזות את זה, הוא לא יכול היה לראות את זה. והבודה אומר, אתם יודעים איך אני יודע את כל זה? כי הנזיר שהתקנה, זה הייתי אני. וככה בכל הסיפורים האלה. אתם יודעים למה זה? זה הייתי אני. אז הנזיר שהתקנה לא יכול היה לראות מה יש במיינד של הנזיר הבודיסטטווה, והוא לא הבין את המניעים למעשה שלו, והוא חשב שעושה את זה בשביל הכבוד אולי. אז הוא השמיץ אותו. אז אם אתם רואים מעשה שהוא לא קשורה, אתם צריכים להתערב, אל תשפטו את הבן אדם. אתם לא יודעים מה הם עושים ולמה הם עושים. ואולי זה איזה מלאך שבא להוליך אתכם בדרך עקיפה למקום שאתם לא מסוגלים להגיע אליו בדרך ישרה. והבודות יודעים מה שהם עושים ואת מי לשלוח אליכם. אז אחת המטרות של לוגיקה בודיסטית זה להביא אותנו להכרה עמוקה שאנחנו לא יכולים לשפוט. כשאנחנו נכנסים עמוק ללוגיקה הבודיסטית, אנחנו מתחילים להבין את הגבולות של התפיסה שלנו. עד אז אנחנו חושבים שאנחנו יודעים. אנחנו מתחילים להתעמת עם הגבולות של התפיסה שלנו, ואז אנחנו מקבלים צניעות קצת. אנחנו מבינים שעוד אין לנו פרמנה, שאנחנו צריכים לעבוד הרבה בשביל פרמנה, שיהיה לנו תפיסה נכונה. ופה נכנס כל הנושא של מה זה תפיסה נכונה, סוגים של תפיסה נכונה, וזה אריה יספר לנו.
כדי להציג את הסוגים השונים של תפיסה נכונה, אנחנו נסביר תחילה את הרמות השונות של מציאות בחיינו. הרמה הראשונה זו מציאות גלויה.
זה מה שאנחנו יכולים לראות. נון גיור. אז נון גיור זה מה שאנחנו יכולים לתפוס באופן ישיר. כאשר התודעה שלנו היא לא מעוותת, משובשת. זה המציאות הרגילה שלנו. בהנחה שאנחנו לא שיקורים וכך הלאה. הסוג השני של מציאות נקרא קוגיור. תגידו קוגיור. קוגיור זה מציאות חבויה. מציאות חבויה, למשל ריקות. אנחנו רואים את הדברים ונראה לנו שהם קיימים שם מצד עצמם. הריקות שלהם זה לא משהו שאנחנו רואים, אלא אם אנחנו נמצאים במדיטציה שרואים ריקות ישירות. היריקות של דברים היא מציאות חבויה בשבילנו. והסוג השלישי של מציאות זה מציאות שנקרא שינטוקוגיור. זה מציאות חבויה ביותר. זה בדרך כלל הדוגמה שנותנים, זה איך עובדת קרמה, אבל בצורה של הפרטים הספציפיים, מה גרם לזה שיש לי פה קצת קרחת, כן? או מה גרם לזה שיש לי היום מכנסיים כחולים? כן? מה הייתה הסיבה? הספציפית, אולי לפני 13 גלגולים, אז קרה כך וכך, וכתוצאה היום יש לי מכנסיים כחולים. אז זה מציאות שהיא חבויה ביותר. אמרנו קודם שריקות זה דוגמה של משהו שהוא במציאות חבויה. האם היא חבויה לכולם? לא, אז היא לא חבויה לכולם, לבודה היא לא חבויה. לא חבויה לאריות. האם העת הזה הוא מציאות שהיא מציאות גלויה? היא מציאות גלויה לנו, אבל אם היה פה בן אדם שהוא עיוור, אז הוא לא יודע, אולי יש לי פה מזלג ביד או כפית פלסטיק או משהו, אז העת הזה הוא לא היה בשביל אדם עיוור מציאות גלויה. בשבילו זה היה מציאות חבויה. אז אם משהו מציאות חבויה או מציאות גלויה, במי זה תלוי? במתבונן. יפה מאוד.
לכל אחד מן הסוגים השונים של מציאות, מתאים סוג אחר של תפיסה תקפה, שבאמצעותה אנו יכולים לתפוס אותה.
אז הסוג הראשון נקרא נון סום צמא. תגידו, נון סום צמא? נון סום צמא זה תפיסה ישירה. למשל, אני מסתכל פה על למה ואני רואה אותה ישירות. אז אני רואה צבעים, אני רואה צורות, אני שומע צלילים, אני חש במגע, וכך הלאה. כל התפיסות החושיות בעזרת החושים באופן ישיר הם תפיסה ישירה. מציאות שהיא גלויה לנו, אנחנו יודעים אותה. בעזרת עברי החושים אנחנו יודעים ולא צריכים לספר לנו עליה הרבה סיפורים. אבל עם המציאות החבויה והמציאות החבויה ביותר, אנחנו רוצים להכיר גם אותם, אבל אנחנו לא יכולים בעזרת עברי החושים. אז אנחנו משתמשים במה שנקרא ג'פק צמא. ג'פק צמא, תגידו ג'פק צמא. ג'פק צמא זה פשוט תפיסה שמבוססת על עסק, הסקת מסקנות, שרלוק הולמס. אנחנו יכולים בעזרת לוגיקה להגיע למסקנות שייתנו לנו מושג. למשל, ההוכחה שנתתי לכם, איך לדעת שדברים הם באמת ריקים. אז ריקות אנחנו לא יכולים לראות, אבל יש הוכחות שאם יש לנו מזל, אז הן משכנעות אותנו שהדברים הם ריקים, שיש באמת ריקות. דוגמה, מה זה? זה עת, כן? אני מחזיק עת, נכון? עכשיו, האם אני מחזיק עת? כן. אז עכשיו בשבילכם זה מציאות חבויה, נכון? זה מאחורי הגב שלי, אתם לא יכולים לראות, אז אולי אני שמתי את העת בכיס, אולי אני עדיין מחזיק אותו, אז לא יודעים בדיוק, אבל אתם יודעים לפחות שהיה שם עת. אבל עכשיו מה קורה אם אתם שומעים ככה? פתאום אתם רואים שיש פה עת על הרצפה. אז עכשיו השאלה, האם אני מחזיק עת? אז אתם יכולים להסיק מסקנה שסביר שלא. אלא אם היה לי במקרה עת רזרבי שאני מחזיק אותו, איזה משהו אחר שאני מנסה לסדר אתכם, אבל אם לא, אז אתם יכולים להסיק מסקנה סבירה שאין לי עת אחר היה, נכון? אז זה שימוש בלוגיקה להסקת מסקנות. התורה הבודיסטית אומרת שלדעת דברים באופן ישיר, בעזרת עברי החושים, או בעזרת הסקת מסקנות, הנכונות היא אותה נכונות. ואם אנחנו הגענו למסקנה שמשהו נכון על ידי שאנחנו רואים אותו, אז זהו, זה נכון, אני רואה את זה באופן ישיר.
אבל אם אני יכול להסיק משהו באמצעות ההיגיון, בהנחה שההיגיון שלי טוב, אז גם זה נכון.
אז יש אנשים שאומרים, אם כך, אם זה אותו נכונות, אז מה כל העניין עם הריקות, לראות ריקות ישירות? הלו, יש לנו את כל הכוחות היפות על ריקות, השתכנעתי, אוקיי, הבנתי, ישבתי עם ההוכחה עד שהשתכנעתי, עכשיו אני משוכנע, יש ריקות. אז למה אני צריך לראות ריקות ישירות? אז יש לזה הסבר שכשאנחנו רואים ריקות ישירות, האפקט על התודעה שלנו הוא הרבה יותר גדול מאשר אם השתכנעתי בצורה לוגית. יש גם הסבר בעזרת ערוצים והגוף הפנימי וכך הלאה שלא ניכנס אליו כך. אז יש הבדל ועדיין שווה לראות ריקות ישירות. אז אנחנו משתמשים בג'פק צ'מא, בלוגיקה, בשביל להוכיח קיומה של מציאות חבויה. לגבי מציאות חבויה ביותר, אז זה לא יעבוד, מכיוון שזה כל כך קשה, שבסופו של דבר אנחנו מוכרחים להשתמש במילה של מישהו שאנחנו סומכים עליו בתור דובר אמת. מי זה מישהו שהוא דובר אמת? מישהו שהוא דובר אמת זה לורד בודה. לורד בודה הוא מישהו שהוא לא יכול לשקר. זה מה שהפרק הראשון של הספר של דרמה קירטי אומר. תכף גורי תדבר על זה. אבל ברגע שיש לנו מישהו שהוא לא יכול לשקר, וגורי תסביר בפרטים למה, אז אנחנו יכולים לקחת את המילה שלו ולהשתמש בה בשביל להוכיח דברים. האם לורד בודה אומר אמת כל הזמן? לורד בודה אומר לפעמים ש...
לדברים יש קיום מוגדר וטבע עצמי משלהם. ולפעמים הוא אומר אין להם שום קיום עצמי.
אז על פניו זה סתירה. אז איך זה יכול להיות שהוא יגיד אמת?
איך
שאנחנו מתרצים את זה, זה שלא בודה תמיד אומר את מה שעוזר הכי הרבה לתלמידים באותו זמן, כשהוא אומר את זה. אם אתם נמצאים פה, ומה שלורד בודה צריך להגיד לכם, זה שדברים קיימים, ויש את ארבעת האמיתות הנצלות, שמתוכם אפשר להסיק שדברים קיימים, כי אם יש סבל, הדברים קיימים. אז זה מה שלורד בודה יגיד, בשביל לקדם אתכם בדרך להערה. ואם אתם יותר מתקדמים, ואתם כבר מוכנים לשמוע על ריקוד, אז לורד בודה ידבר אתכם על ריקוד, כי זה מה שיקדם אתכם יותר בדרך להערה. אז לורד בודה אומר את האמת מבחינה זאת, שזו מה שהכי יעזור לנו. אז אנחנו תמיד יכולים לקחת את מה שלורד בודה אומר, ולהשתמש בו, מכיוון שזה בטוח יעזור לנו. תמיד אפשר להשתמך על המילה של לורד בודה.
אז
אריה
סיים
בתכונה
הזאת של לורד בודה, שהוא לא משקר, שהוא תמיד דובר אמת. והייתה מעניינת הנקודה שלפעמים הוא סותר את עצמו בנושאים מסוימים, ובכל זאת אנחנו אומרים שהוא לא משקר. הלורד בודה אנחנו אומרים שהוא לא משקר גם שהוא משקר. כי כשהוא אומר דברים שהם סותרים, כאמור יש לזה סיבה, יש לזה צורך, זה משרת אדם מסוים, זה יקדם אותו במקום שהוא עוד לא מוכן אולי לרמה מסוימת של החומר, אז ניתן לו ברמה מרוקחת של החומר. זה למה יש לנו גרסאות שונות של ריקוד ואסכולות שונות, כמו שדיברנו אתמול. זה בדיוק הסיבה. את כולם לימד הבודה. אז אנחנו מחפשים אינדיקציה לזה שלורד בודה אומנם לא משקר. כשאתם חווים אבדה גדולה, או כשאתם רואים מוות סביבכם, או אבדה גדולה אחרת, או אתם נמצאים במצב קשה מסוים, בסבל שעובר עליכם. כשאדם מתאר את המציאות, ואתם שומעים את התיאור, ואתם אומרים, זה לגמרי, לגמרי מתאר את החוויה שלי. ואת התיאור הזה לא שמעתי עוד במקום אחר. אז אתם אומרים, אולי האדם הזה יודע משהו, אולי הוא מדבר אמת. ולמעשה, כל אחד מאיתנו שחווה אובדן גדול בעוצמה גדולה, יכול לראות שנדיר נדיר לפגוש בחברה הרגילה שלנו מערבית, אנשים שידברו איתנו בכנות ובדוגרי ובאופן מאוד מלא וברור על החוויה הזאת של אובדן ושל סבל בחיים שלנו ברמות שונות של סבל, ואין אף אחד שדיבר עליהם באותה רמה של בהירות ודיוק כמו הבודה. הבודה תיאר 3 סוגי סבל ו-6 סוגי סבל ו-8 סוגי סבל, ויש תיאור מאוד מפורט של מה זה סבל, ברמות שונות של סבל, דברים אפילו שאנחנו לא קוראים אולי סבל, סבל של שינוי, סבל חדור, לא כך נכנסנו להם בשיעורים האלה, אבל בקורסים שאנחנו נכנסים לשם יותר. הבודה לא התבייש לדבר על גיהנום ועל צורות קיום אחרות סובלות, דברים שאנחנו לא יכולים לראות, ואנחנו קצת בורחים מהם, כי זה נשמע לנו מדכא, למה להתעסק בדברים מדכאים? וזאת הגישה בחברה שלנו. מדכא לדבר על מוות, מדכא לדבר על כל הדברים האלה, אז אולי לא נדבר עליהם. הרבה שנים הרופאים היו משקרים לפציינטים שלהם על המחלות הטרמינליות שלהם, כי זה מדכא, כי לא רצו לדבר על האמת. אנשים שחוו אובדן בעוצמה רבה, וכשליבם פתוח והם שומעים פתאום את לורד בודה מדבר בפירוט על הדברים האלה, אומרים, פה יש מישהו שהוא מדבר אמת. אף אחד לא תיאר את זה כמו שהוא מתאר. ואז אני אומרת, אם הוא תיאר את הסבל שלנו בצורה כל כך מדויקת, אז אולי הוא יודע מה שהוא מדבר. עכשיו, את הסבל שלי אני יכולה לחוות באופן ישיר, אני יודעת מי שסובל, הוא יודע איך זה מרגיש. אם הוא שמע מישהו שמתיאור שלו בדיוק, בדיוק איך שאני מרגישה, אז אני אומרת, את זה אני יכולה לאמת באמצעות ההתנסות הישירה שלי. זה מציאות גלויה בשבילי. אני חווה את זה עכשיו. הכאב טרי, חזק. אני חווה מה זה. הייתה לנו פעם בחורה שהשתלטה בשיעורים שלנו, ואחר כך קרתה תאונה מאוד קשה לבן שלה, והוא היה מאושפז במצב מאוד קשה. והזמינה אותי, בואי לבקר אותי ואת בני בבית חולים, ובאתי לשם והיא אמרה לי, את יודעת מה? את דיברת על סבל, את לימדת אותנו על סבל, עכשיו אני יודעת על מה דיברת. עכשיו אני יודעת בדיוק על מה דיברת. ועד שאנחנו לא חווים, אז אנחנו לא ממש יודעים. אז פה יש מישהו שמתאר בדיוק, בדיוק משהו שאני יכולה לאמת באמצעות החוויה. ואז אני אומרת, אם על זה הוא מדבר אמת, זה מעורר בי מספיק אמון לבדוק את מה שהוא אומר בדברים שאני עדיין לא מסוגלת לאמת באופן ישיר, כגון על ריקות של דברים. אם עדיין לא ראיתי ריקות ישירות, אז אני לא יכולה ללכת ולאמת באופן ישיר את השיחה של לורד בודה על ריקות, אבל בגלל שהוא דאר את הסבל בצורה כל כך נאמנה, אני אקשיב לאדם הזה, כי האדם הזה מדבר אמת. אז אנחנו לא יכולים לאמת ישירות את הדברים שלורד בודה אומר על ריקות, כרגע. כי זאת אמת חבויה, זאת מציאות חבויה. אנחנו לא יכולים לאמת ישירות את הדברים שלורד בודה אומר עכשיו על המנגנונים של קרמה, על איך מה שעשיתי לפני 3 גלגולים עכשיו גורם שיהיה לי את הזיפים האלה פה בגבות מזדקרים ולא נשכבים יחד עם האחרים. זו מציאות חבויה ביותר. ולאור בודה יכול להסביר דברים כאלה בדיוק. אבל את זה אני לא יכולה לאמת כרגע. אבל את זה ברמה של הסבל אני יכולה. אם קרה לי החסד שפגש אותי הסבל בעודי צעירה ובמלוא חושי. וזה למה לורד בודה נכנס לנושאים האלה כל כך לעומק. כי הוא רוצה להוציא אותנו משם, אבל הוא צריך לרכוש את אמוננו כדי שנלך אחריו. אז הוא נכנס לתיאורים האלה בצורה כזאת. אז התיאורים המדויקים שלו של האמת של הסבל גורמים לנו לחשוב שאולי יש אמת גם באמת של הסיבות לסבל ושל הקץ לסבל ושל הדרך לקץ לסבל. ואז אולי נהיה מונעים להתחיל לחקור אותם ולבדוק אותם. ובסופו של דבר, להגיע למצב שבו גם אלה יהיו פרוסים לפנינו כאמת גלויה, כן? מה שקרה בשבילי חבוי, לא חבוי בשביל הבודה. ואף אחד אחר לא דיבר ככה. אתם לא רואים בידיעות אחרונות מתארים את המוות בצורה כזאת. אתם לא רואים את האמת הזאת שכולנו בדרך למוות. אומרים, אוי, קרה אסון, קרתה תאונה, זה אמת, זה אמת, זה. כולנו בדרך לשם, רק לבדל שחודשים או שנים זה הכל, אנחנו כולנו בידיעות אחרונות. אז הבסיס לקבל את הלורד בודה כדובר אמת מבוסס על הדברים האלה שאנחנו יכולים לאמת בעצמנו. ולכן אנחנו קוראים ללורד בודה מי שהפך אמיתי.
בשעות האהבה וחמה ולבנה ידויה ופנינים של כל חסד הם לאתה ולמיר חנה ולהגישנה וגם של אדנתיה ולמיר חנה
Thank you.